ראינו את הפסקה הראשונה, כיף צדיק א', אומרת הגמרא שם, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא ואדם הראשון, שנאמר אחור וקדם צרתני. שם הרב מדגיש את מה שדוד בתהילים מתאר, את יצירת האדם, איך שלא נסביר את זה, מה התפקיד של הרגש ביחס לשכל, אבל בכל אופן בבריאה זה היה דו פרצופים. אז יש דגש על זה שזה היה שניים, אף על פי שהמטרה היא בסופו של דבר האדם האחד, כמו שאנחנו ראינו בסוף הפסקה. האישיות השלמה היא ודאי בנויה גם מרגש וגם משכל, אבל יש צורך שזה יהיה שניים בהתחלה. שתי התכונות האלה צריך לחתוך אותם. הרב הסביר, קודם כל הוא הגדיר מה זה רגש ושכל. ראינו שהרגש זה כוח בנפש, זה לא סתם התרגשות, אלא זה כוח המצייר והמדמה בעל הטעם והחטא. כמובן אנחנו פה לא נכנסים לסוגיה של שמונה פרקים, נפש האדם היא אחת, וגם השכל זה גם השכל וגם הרגש זה כוח של הנפש, של האדם האחד. אבל אנחנו מדברים אחר כך שבנפש האדם יש כוחות שונים, כלומר יש זוויות שונות לפגוש את המציאות, ואחת מהזוויות האלה זה השכל והאחרת זה הרגש. כמו שיש חושים, זה גם כן כוח בנפש. אז הרב הגדיר, מה ההבדל בין הרגש והשכל? הרגש זה כוח המצייר והמדמה בעל הטעם והחיל. כלומר, זה הכוח שהוא יותר תופס את הדבר בבת אחת. זה האינטואיציה שלך, אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, אבל זה הרגשת המציאות, זה שהדברים פוגעים בנו. ואנחנו נראה כל הסוגיות בהמשך, עוד יסבירו את זה, אנחנו נראה הבחנות שונות, אבל בעיקר פה צריך סבלנות, כי אנחנו לא נראה פה את כל מה שאפשר לומר על הרגש. כל הסוגיות ביחד שנלמד על הרגש, אז אנחנו נראה בעצם את הסוגיה בכללותה, אבל אנחנו צריכים עכשיו להקטין ראש ולהצטמצם למושגים שהרב מבהיר לנו, ולאט לאט זה ייבנה, במיוחד שזה בעצם ככה התורה רוצה ללמד אותנו מה זה שכל ורגש. זה לא סמינריון של הרב. כשהתורה רוצה ללמד אותנו מה זה שכל ורגש, אז היא מתארת את זה בפסוקים של האיש והאישה. וחז"ל באים ודנים בזה בגמרא, זה המקום, פה מבררים מה זה שכל ורגש. זה לא סתם וריאציה של הרב על פסוקים, סתם בא לו להגיד משהו אז עכשיו הוא... זה המקום, כאן זה מתברר. לכן צריך בסבלנות, ככתוב בתורתך. כלומר, יש סדר שבה התורה ככה רוצה, שחז"ל ככה רוצים שנלמד את זה. אז בואו נראה, בסבלנות, באיטיות, ולאט לאט נגיע לכל השאלות שצריך לגבי השכל והרגש. אז לכן צריך פה כוח הצמצום, לצמצם את שכלנו למה שהרב מדבר כאן. אז זה שני דרכים שונים להיפגש עם המציאות, לדון עליה, לבחון אותה. הרגש בוחן את המציאות, גם השכל בוחן את המציאות. הרגש בוחן את המציאות כתמונה, כיחס, אני מתייחס למציאות, פוגש אותה, יש לי משהו לומר עליה. והשכל זה כבר משהו קר, מרחוק, הוא הולך, מנתח את הדברים, משווה, אני לא נוגע בהם. יכול להיות שאני אגיע למסקנה, אבל עם המסקנה הזאת, כן, אני לא יכול לעשות שום דבר עם המסקנה השכלית שלי. זה נכון, כשאדם יוצא עם שידוך, אז הוא בוחן את האישה שעומדת מולו, איך? בשכל. ואם הוא הגיע למסקנה שבשכל היא מתאימה לו, מתחתן איתה? לא, נכון. למה הוא חכה? לרגש. לא שהוא יהיה מסומם, שהוא ירגיש שזה זה, נכון? השכל הוא קר, מרוחק, מנתח, ואני לוקח את הדברים. אנחנו נראה מתי צריך את השכל, מתי צריך את הרגש. מכל מקום זה שתי כוחות, שני כוחות שונים. ודבר נוסף שהדגשנו, שהעיקר, כשאנחנו מדברים על איש ואישה, אז מה מייחד את האיש? לא שהאיש הוא שכלי והאישה היא רגשית. זה לא נכון. אנחנו נראה במציאות הרבה אנשים רגשיים שיש להם נשים שכליות. אלא היסוד הוא שהאיש מיוחד להיות גובר בשכלו על פני הרגש. והטעם הציורי. כלומר, זה מאוד חזק, היחס שלו למציאות הוא מאוד 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 לוקח את לבבנו, אבל הוא, אף על פי כן, השכל שלו גובר על פני הרגש. זה המיוחד בו, וגם כשהוא מאוד רגשי. אנחנו נראה גם אנשים שהם לא כאלה וחזל גוערים בהם. דרך אגב, הגמרא והרב מגדיר למשל עם הארץ, מה זה עם הארץ? אדם שהוא הולך אחרי הרגש. זה עם הארץ. זה סוג מסוים של הגדרה של עם הארץ. הוא יכול להיות תלמיד חכם ולמד הרבה דברים, אבל בסוף אותה אישה הגונה היא זאת שמכריעה לו איך לפסוק את ההלכה, כאב לב שהוא כואב לו הלב. אף על פי, כן, כמו שאומר רב סלובייצ'יק, מה לעשות? כתוב בחז"ל שכל מיני אמירות, כל מיני אומדנות על האופי של האיש ושל האישה, למשל, תו למטב תנדומי למטב ערבית, הוא אישה בעדיפה, לשבת תמיד ביחד מאשר לשבת לבד. הרצל עובד שכותב, זה לא עזור שום דבר, שום מודרנה, שום אופנה חדשה לא תשנה את העובדה הזאת. ככה זה היה מאז ומעולם, וככה זה יהיה מאז ולעולם, לעתיד לבוא. לא יעזור שום דבר. כלומר, הטבע הזה של האיש ושל האישה, כפי שחזן מתארים פה, כן, אז התחלתי לדבר על עם הארץ. עם הארץ זה אדם שהוא מעדיף את הטוב לב שלו, את הרחמים שלו, על פני השכל של התורה. ויש דברים שהתורה אומרת, למה ככה? למה אישה שבעלה כהן ונאנסה צריכה להתגרש? ככה. וזה לזה מרגיש לא טוב? בסדר. האיש מיוחד בזה שהוא יכול להגביר את השכל על פני הרגש. כן? אחר כך ראינו שההפרדה הזאת יש לה גם רווח גדול, כי כל כוח כשהוא מתפתח בצורה נפרדת הוא מתפתח בצורה הרבה יותר בריאה, יותר טובה. ראינו, דיברנו על זה גם ביחס לתהליך ההתפתחות של הילדים, שכל כוח מופיע בשלב אחר, לכן הכוח הרגשי למשל אצל הילד והכוח הגופני מתפתח בצורה טובה, כשאין לו את המגע של השכל זה לא מפריע לו, כל ה... הוא לא אידיאליסט בכלל, ילד הוא חומרי לחלוטין, זה מה שמעניין אותו, גם אם יש לו גנים טובים, והוא יש לו מידות טובות, ומרגילים אותו, הכל בסדר, אבל הוא קרמבו בשבילו, זה הכל, הוא חומרי. קוראים לזה חומרי, פשוט נחמד. אם תראו זקן כזה, אז תזלזלו בו, אתם רואים את קטן, יש לו חיים אדומות, זה נראה טוב, אבל זה יצור מאוד חומרי. וכשבא השכל, כשמתפתח השכל, זה שלב הרבה יותר מאוחר, וזה מערער לו את כל האישיות, כי עכשיו צריך להחליט. מה עושים כשהרגש אומר ככה והשכל אומר אחרת. וכל דבר הוא בוחן בשכל. אז עכשיו השכל בוחן את הדברים, תסבוך את זה, אני רוצה להרגיש. לא רוצה לחשוב על זה, אני רוצה להרגיש את זה. נו, אז זה לא פשוט. וזה גם הסוגיה שאנחנו נברר כאן. אז התחלנו גם את פסקה, או סיימנו אפילו את פסקה קוף צדיק ב', ששם הגמרא אומרת, ויבן השם אלוקים את הצלע. כלומר, אנחנו עסוקים עכשיו, מה הנושא של הגמרא? תהליך של בניית האישה. נכון? ויבן השם את הצלע. רב ושמואל, חד אמר פרצוף וחד אמר זנב. כלומר, ליצירה הזאת יש מחלוקת מה זאת היצירה הזאת. אחד אמר פרצוף, אחד אמר זנב. כוח הרגש המיוחד לאישה, הדבר מסופק בערך מעלתו בתכונות הנפש. אם הוא תוצאה רק מכוח השכל שביותו נחלש ממעלתו, אז יפעל על פי סדרי הרגש והטעם, ושהוא מכונה עצמית עומדת לפעול במעלתה המיוחדת. אפשרות אחת, שזה זנב, כלומר, מה זה זנב? זה הראש, הפרצוף, האישיות השלמה של האדם, זה השכל. ומה זה הרגש? הרגש זה זנב. כלומר, מה זה זנב? זה משהו קצת רחוק ונמצא אחורה. והרב מסביר שזה בעצם שכל שנחלש. אם אנחנו מנסים לחשוב על זה, אז אנחנו מבינים שהשכל הוא בדרך כלל חד. חותך, בהיר, מברר את הדברים, רוצה לדעת את האמת. וכשהשכל הוא עייף, והוא לא מברר, אז זה רגש, נכון? איך זה יכול להיות? איך זה, כן? זה בעצם הפירוש של רגש. מה זה רגש? בעצם אדם צריך להיות זהיר. כותב הרמח"ל במסילת ישרים, שאדם צריך לחשוב לפני מעשה, בשעת מעשה, אחרי מעשה. זאת אומרת שהוא צריך להיות עם בקרה, כל הזמן עם בקרה. זה מאמץ מאוד גדול. רק שנייה נסיים. אבל, אז תארו לכם שאתם עושים פעולה שאתם רגילים לעשות אותה, תמיד צריך לחשוב עליה, גם אם עשית אותה 1,000 פעם. אתה מראיין, אני יודע מה, סטודנטים לאוניברסיטה, אתה כבר מכיר את המקצוע, בא אליך, אתה רואה את הפרצוף שלו, את התגובה הראשונה שלו, אתה כבר שם עליו תווית ו... זה לא נכון, צריך כל הזמן לחשוב. כן? תמיד צריך להיות כאילו כל רגע הוא חדש, דורש בחינה של השכל. אבל אדם שמתעייף, אז הוא כבר, זה רגש, הוא מרגיש אותו, אני יודע מה הוא, נכון? הוא צייר לעצמו איזו תמונה מכל המקרים שהוא ראה בשכל, ואז זה נחלש. כן? כמו שציירנו רופא. רופא לומד בכוח השכל את המקצוע. אבל הרופא הטוב זה רופא שפיתח גם את כוח הרגש, כלומר, הוא חש את החולים שלו. הוא יודע לומר דברים על החולה עוד לפני שהוא ניתח אותם, נכון? בשיעור הראשון בלימוד נהיגה אמרנו שלומדים בכוח השכל. נו, כשלומדים עם השכל זה לא טוב, קשה מאוד לנהוג ככה. אחרי זה מפתחים את הרגשת, מרגישים את הנהיגה ונוהגים עם כוח הרגש. ומה אומרים לך תמיד? נכון שנהגת כבר 50,000 קילומטר, אבל תמיד שאתה יוצא לכביש, תפעיל שיקול דעת. אל תתרגל. ההרגל הזה זה מה שהרב קורא כאן, שכל חלש. כלומר, אתה סומך כבר על זה, הניסיון שלך שפגשת, כבר ניתחת את המציאות, אתה כבר יודע, אתה מרגיש את המציאות, אז אתה זורם איתה, אתה לא רוצה לחשוב עד הסוף. נכון? זה מאוד מובן. זה נקרא רגש חלש. רגש שנחלש, שכל שנחלש. כן.
לא יודע, אני גם לפי הפסקה הקודמת, כאילו פתאום קשה לי להבין את זה כמו שהרב הבין, בגלל שתמיד רצינו לצייר שיש כוח שנקרא שכל וכוח שנקרא רגש, יש לו פרצוף של עצמו, יש לו פרצוף של עצמו.
לא, פה הוא אומר שזה פרצוף לעצמו.
לפני. כן. הוא אומר שזה כל אחד יש לו פרצוף וכל אחד הוא כוח של עצמו. איך שהרב תיאר את זה, זה כמו מין פירמידה כזאת שבראש עומד השכל, וכשהשכל נחלש, אז מופיע הרגש. זה נראה לי כאילו, יכול להיות שכשכוח השכל נחלש, אז הוא מפנה מקום לכוח הרגש. אבל לא כוח הרגש, זה פשוט כוח שכל שנחלש.
לא, אבל הרב כותב ככה.
אני קורא את הרב ש... אם הוא תוצא רק מכוח השכל באותו נחלש ממעלתו, אז יפעל על פי סדרי הרגש והטעם. לא שכוח השכל יפעל על פי סדרי הרגש והטעם, אלא הבן אדם. בגלל שהשכל נחלש...
זה הכוונה, זה הכוונה. מה זאת אומרת, הוא הולך... השכל נחלש, אז הרגש פתאום... זה נקרא זנב. זנב זה... שיערים שלה, תראה למשל, תסתכל בפסקה קוף צדיק וו, הוא שוב חוזר על זה. הרגש, בקצת אחרי האמצע, הרגש עם כל מציאותו, הוא רק ממציאות כוח השכל שנתמעתה בהירותו, ויהי לכוח מדמה ומצייר, נכון? אתה רואה את זה בפירוש.
כן, אז לא הבנתי את זה. אז פתאום זה כאילו סותר לי את הפסקה הקודמת.
לא, זה לא סותר, אז תראה.
למה? אבל זאת השאלה שלי.
כן, הבנתי. כי הרב כאילו מתאר פה שזה כשהשכל נחלש, אז פתאום הרגש תופס במה ומתחיל לפעול. כאילו זה כוח בנפרד, אתה אומר.
כן, זה אני מסתדר אפילו, אבל עם האמירה שכאילו השכל נחלש, מה זה רגש? אם אפשר להגדיר רגש, רגש זה שכל שנחלש.
נכון.
לפי פה ולפי עכשיו מה שאני...
נכון.
זה קשה לי, כאילו זה...
למה קשה?
כי זה כוח בפני עצמו, גם הרבם כשהוא מחלק, וגם פה הרב בעצמו, הוא חילק שיש לו פרצוף של עצמו, זה כוח. זה ממש מנגנון שונה.
בפסקה הראשונה כתוב שכאילו צריך לתת מקום לשתי הכוחות, לגדול כל אחד במקום שלו. כן. לכאורה, האם אני נותן לכוח השכל?
לא, לא, לא. מה שהרב כתב בפסקה הראשונה, זה ביצירת הנפשות, כן? מה שמייחד את האישה במבנה שלה, זה הכוח הרגשי. כשאתה דן על השכל ועל הרגש בפני עצמם, אז כשאתה דן על השכל והרגש בפני עצמם, אז זה שאלה, כל אחד מהם זה כוח. עכשיו אנחנו דנים איך שזה מתלבש בתוך האישיות של האיש, בתוך האישיות של האישה. אז לכן הרב אומר, מה זאת אומרת זה מתפתח בפני עצמו? אתה אומר ציור כזה, אם הרגש זה כוח שנחלש מהשכל, אז האיש יש לו שכל, האישה יש לו רגש, יש לה רגש, זאת אומרת שיש לה שכל גם כן, נכון? זה הכוונה. האישה אצלה הדומיננטי זה הרגשות. החקירה זה פחות דומיננטי, גם אצלה זה שכל שנחלש. אבל אצלה היא יותר משתמשת בשכל שנחלש, יותר מאשר בשכל הנפרד. הבנת? בעצם לפי הדעה הזאת יש רק שכל, האדם יש שכל. יש שכל חזק ויש שכל עייף, נקרא לזה.
אבל שכל עייף זה אם תגביר אותו. זאת אומרת, כל אישה, אם היא תפתח את עצמה, היא תוכל להיות...
בדיוק, זה הנקודה, שאצלה זה ככה בנוי במשקל. בגנים שלה זה ככה, היא לא יכולה לשנות את זה.
היא לא יכולה להגביר את
זה. כן, היא לא יכולה להגביר, זה ככה אצלה במשקל. בא לה תמיד להסתכל על הדבר ברגש. היא לא יודעת למה זה, אבל תמיד היא רוצה את זה. אתה מבין?
ואז אני אומר שצריך לכל אחד לתת את המקום להתפתחות.
אז זה אומר שכשה... בעצם איש ואישה זה שני יצורים בעלי פגם, עם מחלות. יש להם הגזמה יתרה של צד אחד של האישיות. אבל אנחנו יודעים שכשאדם מפותח אצלו צד אחד של האישיות, זה עושה המון דברים טובים. תאר לך שמגד בצהל היה צריך לחשוב כל הזמן על הביטול תורה שלו. אולי המגד בצהל. רב כותב שכדי לבנות את הארץ צריך להתמכר. ממש להתמכר לזה, להיות פרויקטור יום ולילה. דיברנו על זה גם פעם הקודמת, נכון? אתה לא יכול לעשות את זה אם בנפש שלך, באיזונים, הצד המעשי הוא לא בא על חשבון הצד הדין, האציל שלך, הרצון ללמוד תורה. אבל זה ככה, זה הקדוש ברוך הוא ככה ברא את הנפשות, עם הגזמות. לא יכול להיות שתהיה אישיות שבה כל הכוחות יהיו. משום מה, כדי שהכוחות יתפתחו טוב במציאות, הם צריכים להתפתח בנפרד. זה יסוד שהרוב מזכיר אותו הרבה פעמים, התייחדות. גם הציונות זה ככה. כדי שהצד החומרי ייבנה טוב, צריך שהצד האידיאליסטי יהיה חלש. ואז הצד החומרי, המדינה שלנו היום כמו גולם. מדינה מפודחת כלכלית, כבישים, אוטוסטרדות, כלכלה חזקה. אבל הצד האציל, הצד התורני, האידיאליסטי, לא מפותח. אבל ככה זה, הרב כותב שככה זה צריך להיות לכתחילה. קודם כל בונים בחול, ואחרי זה מקדשים. ככה הילד נבנה, ורק אחרי זה בא השכל. זה חוק, חוק במציאות. הרבה תופעות מוסברות על ידי הצורה הזאת של הדברים. אז אמרנו שזה יכול להיות שזה כוח שכלי חלש, או שהוא מכונה עצמית, עומדת לפעול במעלתה מיוחדת. כלומר, אפשר לומר אחרת. מה פתאום? הרגל זה לא כוח שכלי שנחלש, אלא זה כוח, יש בנפש כוח שאדם יש לו אינטואיציות מאוד חזקות, הוא בוחן את המציאות. יש לו, כן, יש אנשים שהם, וזה האישה, הכוח של האישה, זה הקדוש ברוך הוא ברא את זה כיצירה עצמית. הרגש זה יצירה בפני עצמה. ומה שהיא עשירה בכוחות רבים, אינה משיעורי כוח השכל, כי אם רכושה העצמי. הצד הראשון הוא למאן דאמר זנב, והשני למאן דאמר פרצוף. ועכשיו הגמרא דנה בשני הווריאציות האלה וממשיכה לפתח אותם. אומרת הגמרא בישלמה למאן דאמר פרצוף, עין הוא דכתיב אחור וקדם צרטני. לא, מי שאומר שהרגש הוא גם כן פרצוף בפני עצמו ולא זנב, זה מאוד מובן, הפסוק אחור וקדם צרטני. כי אומר רש"י, מה זה אחור וקדם צרטני? לשון צורה, דיינו שני פרצופים. אבל יותר מאשר הגמרא מתרצת, היא גם בעצם מעלה לנו קושייה. כי כתוב, מה כתוב שם? אחור וקדם צרטני. כלומר, יש אפשרות אחת לומר שהרגש והשכל זה פרצוף וזנב. יש אפשרות אחרת לומר שהשכל והרגש זה שני פרצופים. אבל גם למאן דאמר אמר שזה שני פרצופים, יש פרצוף אחורי ויש פרצוף קדמי. גם למאן דאמר הזה. הרגש, ואת זה מסביר הרב, הרגש הוא ערך אחור לגבי השכל. גם למאן דאמר הזה, הרגש הוא ערך אחור לגבי השכל, שהוא הפנים, הקדם. וכל זה, כמובן, הוא בהיותו מוכר בתור תכונה שלמה משמש לעצמה. זה למאן דאמר שזה שני פרצופים, ולא בתור כוח נחלש של השכל. עכשיו, מה זה בעצם אומר? גם אם זה פרצוף, זה פרצוף אחורי. למה זה פרצוף אחורי? אומר הרב, וכאשר קרבת אלוקים במעשים ועבודה לאדם אפשר לייסד רק על פי תכונת הרגש, שהוא, מי זה שהוא? הרגש, גם כן יציר כפיו של יוצר קול, והקבלת האדם את קונו לפי ערכו בטעם הרגש היא העבודה הרצויה שהרבה פינות התורה נוסדו עליה, נאמר בהשגת אדון הנביאים, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז אומר הרב ש... אז אם זה אחורי, קודם כל השכל הוא עיקרי, כי השכל הוא אחורי, הוא קדמי, כי הוא יש לו כך כוח בירורי יותר גדול. השכל מוביל את האדם. השכל הוא תמיד זה שמכריע, ולא הרגש. הרגש הוא אחרי זה ממלא, כן? מה אתה...
למה הוא אומר רק? כאשר קברת אלוקים במעשים בעבודה לאדם, אפשר לעשות רק על פי תכונת הרגש.
בסדר, תכף נראה את זה. רגע, הביאו לנו את הצילומים, או... בסדר, אז תכף אני גם צריך אחד. לא, בעצם לא, לא צריך אחד. מה זה אומר בעצם שהרגש הוא פרצוף, אבל הוא אחורי? על זה הרב כותב שקרבת אלוקים במעשים ועבודה לאדם אפשר לייסד רק על פי תכונת הרגש. ולזה, בהקשר לזה, הרב מביא, דרך אגב, תראו שזה האחור והקדם הזה, זה מונחים מדויקים. אנחנו עסוקים פה במתמטיקה, לא בוורטלך. כשחזל אומרים שזה אחור וקדם, או דוד המלך אומר שזה אחור וקדם, וחזל מסבירים, והרב מסביר שזה הרגש, תראו שזה גם מופיע בהשגת אדון הנביאים, מה הוא אומר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כלומר, מדובר פה על השגה שהיא שייכת יותר לרגש מאשר לשכל. למה זה ככה? למה הרבה מהעקרונות של עבודת קרבת אלוקים אפשר לייסד רק על פי תכונת הרגש? בשביל זה הבאתי פסקה שהרב מדבר עליה, וזה מופיע בברכות, בין היה ברכות א' בפסקה ק"ח. אומרת הגמרא על הפסוק, ואתם ישראל, מה שאמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, אני רק קורא את הגמרא, חוץ מיראת שמיים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה את השם, שואל את הגמרא, מה זאת אומרת, כי אם ליראה, מה הקדוש ברוך הוא, דבר קטן, כי אם ליראה את השם, כי אם ליראה וכי, כן, ויראת שמיים, אתו יראת שמיים, מילתא זוטרתאי, מה זה כי אם ליראת השם? כאילו זה נחשב דבר קטן בעיני הקדוש ברוך הוא. ואמר רבי חנינה, משום רשבי, אין לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיים, שנאמר, יראת השם היא אוצרו. אומרת הגמרא, אין לגבי משה מילתא זוטרתאי. לא ניכנס רגע להמשך, מה שרציתי זה פסקה קופחת, שם הרב כותב ככה. אנחנו מדברים, הנושא שלנו זה יראת שמיים, נכון? למה יראת שמיים כזאת חשובה?
יראת שמיים זה השגת האלוקות שהוא מדבר עליה בפסקה? כאילו העבודה במעשים?
עבודה במעשים. מה זאת אומרת?
יראת אלוקים
ועבודה... כן, כן. תכף אנחנו נקשר את הדברים.
כי הוא אומר במעשים.
כן. תכף נסביר את זה. אז הרב כותב ככה. יראת השם היא אוצרו. מה זה יוצרו? אנחנו כבר מכירים את הפסוק הזה, לומדים משם שאדם צריך קו של חומתי, נכון? שצריך לעלות לאוצר. מה זה האוצר? האוצר זה האוצר של לימוד תורה, שאדם לומד, 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 לומד. בדרך כלל שאדם לומד, מה זה הלימוד הזה? זה ידיעות, צריך להיות. אבל בכל זאת, כמה שאדם לומד, מה האוצר, איך זה נשמר, איך זה הופך להיות שמור במחסן, איך יש לידיעות האלה של התורה ערך? על ידי יראת שמיים, אין לאדם יראת שמיים, זה לא שווה כלום. מה זאת אומרת? אני יודע המון, איך אתה אומר לי שאני לא יודע כלום? היראת שמיים עושות את הידיעות שלך לבעלי ערך, למה? אז הרב כותב, יש שישכיל האדם בהשכלות אמיתיות. לפעמים אדם לומד דברים חשובים, נודעות לו המון המון ידיעות מחזל, כן, לומד תורה, לומד על החיים, על המציאות, על ה... אבל... ישתדל לציירן לפי מה שהן עומדות מחוץ לנפש. כלומר, מה זה ללמוד ביראת שמיים? ללמוד, ההפך מזה זה ללמוד כמו שלומדים באוניברסיטה. זאת אומרת, אתה מראש לומד, ואתה לא, מעולם לא מעלה על דעתך שזה נוגע אליך. הגמרא כותבת שקריאת שמע, לא יקרא אדם קריאת שמע פרקדן. מה זאת אומרת לא יקרא פרקדן? הוא לא יקרא קריאת שמע כשהוא שוכב על המיטה. למה? כי זה מצב שמראה על תכונה, על צורת לימוד כזאת שלא אכפת לה כל כך. אין אחריות על הלימוד. אדם לומד רק מתוך סקרנות. יש הבדל גדול, האם יש לאדם ידיעות, הוא יודע, הוא יכול לזכור הכל בעל פה, אבל לא אכפת לו. אם אני ביום עצמאות מביא אתכם לגבעת התחמושת, ואתם שומעים שם הרצאה מאוד יפה על הקרב שהתחולה בגבעת התחמושת, אתם גורמים את ההרצאה ואתם יודעים את כל מה שהיה שם, כי באו חיילים מכאן לכאן, מכסו לתעלות, אחרי זה ערבים, נכון? יודעים את הכל. אבל תארו לכם שהייתם שומעים את אותה הרצאה. מה? בשעת הקרב, אתם עכשיו בקרב של גבעת התחמושת, אתם מקבלים תדרוך לפני קרב. זה אותם דברים, אתם תיכנסו מכאן, ואם הם יבואו מפה, אז תיכנסו, נכון? זה אותם דברים. תשמעו את זה אחרת? שומעים את זה אחרת? זה ייכנס לחלק אחר במוח? בוודאי שכן. כי זה לא ידיעה, זה ידיעה שנוגעת לחיים. וידיעה שנוגעת למעשה, לחיים, לקיום שלי, היא מאוד, אני תופס אותה במלוא כוחותיי, אני דרוך וקולט אותה בעומק הנפש שלי. כי זה חשוב לי. אז הנה, אני מראה לכם שיש כל מיני סוגים של ידיעות. אז אם יש ידיעות שהאדם, יש לפעמים שישכיל האדם בהשכלות אמיתיות, אבל להשתדל לצערן לפעמים מה שעמדות מחוץ לנפש. כלומר, זה לא נוגע אליו. לימוד אוניברסיטאי שאתה לומד באוניברסיטה, מסילת ישרים, אתה לא זז סנטימטר מהאישיות שלך, אתה נשאר אותו דבר ונכנסת ככה ויצאת אותו דבר. אבל אדם שלומד מסילת ישרים בחרדת קודש, הוא לא יוצא אותו דבר, הוא לא נכנס בכלל בשביל לדעת ידיעות. מה הוא נכנס? כדי לעורר את עירת שמיים שלו. אז זה נקרא שזה ידיעה שנוגעת לנפש. אבל מי שמשתדל לצערן לפי מה שעומדות מחוץ לנפש, בזה לא יבוא עוד, ובזה עוד לא יבוא לתכלית העומק של ההכרה האמיתית. כלומר, זה לא דבר רע, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה, אנחנו לומדים לימודי קודש וזה יושב מחוץ לנפש, ואנחנו גם לא כל כך איך הרב כותב שהערך של לימוד תורה הוא בזה שזה מזעזע את הרצון. אתה לומד תורה, אתה חייב קצת לזוז ממקומך. אתה לומד את זה כדי לקחת אחריות על הדברים שאתה לומד. אבל יש אנשים שלא, כן, מאוד מעניין, סקרנות, אתה אומר ככה. אז בזה לא יבוא עוד לתכלית העומק של ההכרה האמיתית. מה חסר לו? הייתי אומר שחסר לו רגש, חסר לו להרגיש את זה, חסר לו להזדעזע מזה. לא, מה חסר לו? הרב כותב שלא חסר לו ברגש, איפה חסר לו? מה כתוב כאן? לא יבוא לתכלית העומק של ההכרה האמיתית. לאדם כזה חסר בהבנה. משהו בתפיסת החומר שעומד לפניך, האדם לומד לימוד, התפיסה השלמה היא בשכל ובעומק הנפש. אין דבר כזה אצל האדם ללמוד דברים מבחוץ, לא קיים. אנחנו לא מחשב ולא נהיה מחשבים. כשללמוד בהכרה, כלומר מתי ההכרה היא הופכת להיות חתיכת חיים, ידיעה אמיתית, כשזה הופך להיות גם, תכף נראה, כשזה הופך להיות גם רגש, מפני שאין האדם מוכשר לדעת כל נשגב, כי אם כפי הערך שהדבר מצויר ביחוסו לנפשו. איך אנחנו קוראים לזה? סובייקטיבי. אין כזה דבר ידיעה אובייקטיבית. בהרבה פסקאות הרב אומר, אין, אנחנו, השכל שלנו כזה קטן, אנחנו כל כך מוגבלים, מי שמנסה להכיר את האמת צריך להתייאש מזה. אלא האמת היא, האמת כפי שמתייחסת לנפשנו. הרב כותב בסידור, בעולת ראייה, אז אנחנו אומרים, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. מה כתוב? כתוב שדברי השם עושים אותנו לחכמים. לפני כן היינו פתאים. מה זה פתי? פתי זה חסר דעת. כשאנחנו לומדים את דברי השם, אנחנו הופכים להיות חכמים, זה מה שהפסוק אומר, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. מה, ואם הייתי פרופסור, אתה אומר שאני טיפש? כן. יש לי המון ידיעות. אבל ידיעה שהיא לא יודע... מה זה עדות השם? הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, משפחה. יש מושג שקוראים לו משפחה. כתבו על זה ספרים, שפכו על זה דיו, יש יועצי משפחה, יש דוקטורטים על משפחה. כל הידיעות האלה אין להם ערך. למה אין להם ערך? בגלל שהם לא יודעים באמת מה המהות של המשפחה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, מה הוא רוצה שיעשו עם זה, מי יודע את זה? ריבונו של עולם. לכן כשהקדוש ברוך הוא מוסר לנו ידיעה על הנושא של המשפחה, זה ידיעה שיש לה תוקף, לא בגלל שהיא אובייקטיבית, אלא בגלל שהידיעות שהתורה מוסרת לנו, הם הידיעות שיקדמו אותנו מבחינה רוחנית. הם מוסרות לנו מידע על המציאות, לא צורה, זה לא, המילה אובייקטיבי היא לא נכונה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה הערך של משפחה. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אז מה? אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוסר לו, אני תמיד משווה את זה לידיעה של ניסיון חיים. אתה שואל מישהו מה לעשות. אז אתה הולך לחבר, יש לך איזו התלבטות בחיים, אתה הולך לחבר, אומר לך, אפשר ככה, אפשר ככה, אני נראה יותר ככה, בסדר? זה עדיין ידיעה שהיא לא ידיעה בעלת תוקף. אתה יכול ללכת לאדם זקן, אדם זקן יגיד לך, אתה יודע מה, אני הייתי מציע לך, מניסיוני, תעשה א' ולא ב'. אתה אומר לו, תוכיח לי. לא יכול להוכיח לך. אז מאיפה אתה יודע? אני אומר לך, יש לי זקן לבן, עבור אליי. איך הגמרא אומרת שהיה אחד המוראים, שהיה רואה זקן גוי, היה קם. היה אומר, כמה הרפתקי עבו עלי. כמה הרפתקאות עברו על הבן אדם הזה. אדם עם ניסיון חיים, יש לשמוע לו. ניסיון חיים זה דבר חשוב. מה זה ניסיון חיים? מאיפה זה בנוי הידע הזה? מאיפה לקחו אותו? מהאוניברסיטה? לקחו אותו מהחיים. ידיעה שהיא באה מהחיים היא חזקה מאוד. יש אפילו ספר, לא יודע אם אתם יודעים, יש ספר שנקרא מבחר הפנינים. שמעתם על הספר הזה? זה דומה מאוד לפרקי אבות, יש שם כל מיני אמירות. כל מיני, אתם מכירים, בלוח שנה יש למטה כל מיני כאלה, וורטלך, גם שם. מה זה הפנינים האלה? זה גויים, חכמי אומות העולם, שאמרו דברים רציניים. מה, להגיד מה שלא, איך זה נקרא? מחשל אותך, איך זה מתחיל? מה שלא הורג מחשל. זה לא נכון, מה, בגלל שגוי אמר את זה, זה שיקץ? לא, ניסיון חיים. זה סוג ידיעה שהוא לא בנוי על שכל, על דוקטורט, על משהו. זה חתיכת חיים. זה לקוח מתוך החיים. התורה מוסרת לנו ידיעות של חיים, של החיים העליונים. אז לכן זה אמיתי, אין איזו הוכחה, זה לא מחם שזה אובייקטיבי, אבל ככה זה. אז אין דבר כזה אובייקטיביות. יש אובייקטיביות של התורה. אז כשאדם לומד תורה והוא מצייר את זה מחוץ לנפש, אז זה לא יקרה אצלו ידיעה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתדע וידעת היום והשבות האלה ובאבך. אם לא, אתה לא יודע. מי שלא חווה את זה לא יודע מה לעשות. אתה יכול לדבר על אהבה עד מחר. אם לא אהבת, אתה לא יודע. אם זה לא שווה לחיים, זה לא נמצא אצלך בחיים. אתה לא יודע מה זה המושג הזה. אז לכן, יש שישכיל האדם בהשכלות האמיתיות, אבל ישתדל לציירן לפי מה שהן עומדות מחוץ לנפש, ובזה לא יבוא לתכלית העומק של ההכרה האמיתית, מפני שאין האדם, הרוב אומר את זה בעיקרון, אין האדם מוכשר לדעת כל נשגב, כי אם כפי הערך שהדבר מצויר ביחוסו לנפשו. ועל כן, המשכילים בהשגה האלוקית, והם קובעים את נקודת השקפתם מחוץ לנפשם, מכל מיני סיבות, אין לו יראת שמיים, הוא אינטלקטואל, יש לו משיכה לפילוסופיה, הוא אוהב ככה לשבת מהצד כל היום ולהתפלסף, הוא לא, בכלל לא מעניין אותו לדעת איך החיים שלו התקדמו על פי הידיעות האלה. בהם תגדל מעלת החוכמה על מעלת היראה, כי היראה תבוא רק בכחת האדם את אופן ההנחה שיענוחו המושכלות בנפשו, גם כן לענף מענפי ההכרה האמיתית. מה זה אדם שיש לו יראת שמיים? כל דבר שהוא לומד, הוא בודק איך זה אצלו, מה הוא עושה בשביל לשנות את עצמו. זה נקרא לדעת. וביותו משיג שנקודת האמת יימצא רק ביחסו הפנימי אל ההשגה, אם כן, התכלית של כל ההשגות שהיא הדעת את אלוקים צריכה ודאי להיות נקבעת בתוכו מצד ייחוסו אליה. וזה יהיה עומק האמת בהשגה. וזהו שאין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו. מה זה בבית גנזיו? התורה. לקדוש ברוך הוא אין לו באוצר ספרים שלו, אין ספרים שיודעים אותה מידיעה חיצונית. זה לא ספרייה של אוניברסיטה. יש ספריות של אוניברסיטה. מי שרוצה ללכת לבית גנזים של אוניברסיטה, יש שם דברים כאלה. אצל הקדוש ברוך הוא אין לו ספר כזה. אין לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו עומק ההשגה באמיתת השמנה, כי אם אוצר של יראת שמיים בלבד, ביותו מבקש את האמת בנפשו הפנימית, ישיגנה. עד כאן, לפני משה רבנו. כן.
זאת אומרת, שהרב אומר פה, אין אדם מוכשר לדעת כל נשגב, כי אפילו איך שדבר מצויר ביחוסו לנפשו. זאת אומרת, אבל יש נושאים שאני מקווה לא להיכנס אליהם אף פעם. זאת אומרת, אז איך אני באמת אוכל ללמוד תורה בצורה שלמה?
מה למשל? ידיעות הלכתיות הן כאלה. ידיעות הלכתיות הן כאלה, ידיעות של מוסר הן לא צריכות להיות ככה. ידיעות של לימוד מוסר, לימוד אמונה, כן? אתה כן צריך לשאוף להכיר אותם מבפנים.
כן, אני אומר, נגיד, בהלכות.
לא, אז הרב כותב, נכון? הרמח"ל כותב, סליחה, במסילת ישרים, שזה נכון? הן יראת השם מחוכמה. הוא מסביר לך למה זה באמת חוכמה, כי באמת בלימוד הלכות חסר משהו בעומק החוכמה שלהם. טוב, לימוד הלכות זה פועל פעולה אחרת, פעולה סגולית, אבל מצד הידיעה, ידיעת הדבר, אין שם את השיא השיאים של ידיעת השם, נכון? הן יראת השם מחוכמה, הוא מסביר את זה בעריכות, בהקדמה, נכון? חושבים להתפלסף או ללמוד דברים מתוחכמים, זה נקרא חוכמה. מסביר לך המצאת השרים? לא, הן יראת השם, זה בדיוק מה שהוא מסביר פה, נכון? באמת חסר שם, כן.
ביותו מבקש את האמת בנפשו, פנימית יסיגן, אז זה הכוונה שיוריד אל החיים?
זה קודם כל היחס, איך אתה ניגש. אם אתה מתעניין בלימוד תורה, בלי שאתה מבין שזה צריך לשנות את ה... לרומם אותך מבחינה מוסרית. אז הגישה הזאת, אם אתה לא יודע אותה, אז זה לא יצליח. זה נקרא רק ביותו יודע. יש ידיעה מוקדמת.
אבל אתה מבקש.
אה?
ביותו מבקש.
מבקש הכוונה... אבקש את שאהבה נפשי, הוא מחפש את זה, הוא שואף לזה, הוא קמע להפנים את הדברים.
מה הכוונה מצויר לו?
איפה? שהדבר מצויר.
כאילו מה הכוונה שאנחנו יכולים לצייר לנו, כאילו, איך זה...
שהדבר מצויר, הכוונה צריך לצייר, אם אתה לוקח ידיעה, והיא יושבת מחוץ לנפש, אתה לא צריך לצייר אותה. אבל אם היא צריכה לשבת בנפש, אתה צריך להגיד, רגע, איך זה בדיוק, איך הווריאציה הזאת, נכון? אם מישהו מסביר לך משהו על ניגון, איך לנגן, בסדר, אבל אם אתה צריך נגן, אז זה קצת יותר מסובך, אני תמיד אומר, עובר חלק אחר במוח עובד. כשאדם יש לו יראת שמיים, הלימוד תורה שלו עובד עם חלק אחר במוח, לא החלק של הסקרנות. חלק של הסקרנות זה דבר אחד. פה זה בא דריכות, לכן זה נקרא יראת שמיים, כי אכפת לך מזה, זה נפקא מינה לחיים. אתה עכשיו כל דבר מיד מכניס את זה לתוך המעבדה הפנימית, ומצייר איך זה אצלך, נכון? וצריך לדעת שמה שאיך זה נראה אצלו, זה לא תמיד טוב שזה ייראה אצלך. יש פסקות רבות שהרב אומר, לא צריך להסתכל על אחרים. אצלו ככה זה מסתדר לא טוב, אתה אל תחכה אותו.
זה לא משהו שכלי.
כן, זה לא משהו שכלי, זה משהו שאתה צריך לדעת איך אצלך הוא מתלבש, אתה צריך לתת לו תרגום. צריך לתרגם אותו לאישיות שלך כל הזמן.
מה ההגדרה של אמת לפי הדברים
פה שלנו? אין כזה דבר לדעת ידיעה אובייקטיבית, זה מדעית, אין.
מה זה אמת פה לפי?
אמת, הכוונה, האמת של התורה. איך התורה מנסחת לך את זה באופן כזה שזה מקדם את החיים. זה שפרופסור מנסח לך איזושהי ידיעה, זה לא עוזר לך כלום, זה לא נקרא אמת. למה זה לא אמת? כי את האמת א' אפשר לדעת. ב', זה גם ריבונו של עולם לא אומר איך זה מתלבש אליך, מה זה קשור אליך, מה מקדם אותך.
מה זה סברה אמיתית? אפילו סברה אדם אומר סברה.
סברה אמיתית זה בניתוח גמרא.
הגמרא זה לא מדובר פה על לימוד
גמרא? לא. לא מדובר על לימוד. לימוד גמרא שאיפה להיות אובייקטיבי. כשאתה לומד מתמטיקה, אתה לא יכול להגיד, אצלי אחד ועוד אחד זה שלוש. ככה זה אצלי, מה אני אעשה? לא.
אז בעולם האמונה והמוסר נראה כאילו יש חופש כזה, כל אחד לפי מה ש... איך זה מתלבש לו?
זה לא בדיוק נכון. זה לא בדיוק נכון.
אז מה הגבולות? זאת אומרת, אחד באיזה מצב בעולם האמונה והמוסר אדם יגיד, אף על פי שאני חושב אחרת, מרגיש אחרת, החיים שלי לא מתקנים מזה, אז אני...
לא, זה לא שאלה של מה זה. אתה לא שואל, מה זה מה שהתורה אמרה, אני רואה את זה ככה, הוא רואה את זה אחרת. זה לא פלורליזם. הכוונה, איך אני מיישם את זה אצלי? יישום זה כמו שאתה לוקח הלכות שבת. אתה מיישם את זה על מיקרוגל, מיישם את זה על תנור, מיישם את זה... זה נראה אחרת, זה לא אחרת. אתה מסביר למישהו שחילונים שואלים אותך, הדליק הרבה שבת, מה זה להדליק אש? אתה אומר, לא, זה לא אחרת, זה לא בגלל שיש 70 פנים לתורה, זה בגלל שהיישום צריך לתרגם, תרגום צריך להיות נאמן, נכון? צריך להיות נאמן למקור, לקחת את העיקרון ולשים אותו במקרה הזה בצורה נכונה. בכל מקום, אתם רואים, זה מאוד מבלבל, מה עדיף, רגש ושכל, עכשיו אחרי הפסקה הזאת, אנחנו מבינים שזה לא דבר פשוט. וזה מה שהרב מדגיש כאן, אנחנו עכשיו נחזור לפסקה שלנו.
זה קשור פה לרגש כל מה
ש... בדיוק, זה מאוד מאוד קשור לרגש, נכון? עבודת השם היא נעשית בתהליכים של הפנמה ולא בתהליכים של ידיעה חיצונית. כן.
אני חושב שהמהר"ל בתפארת, אני לא זוכר, פרק 9-10, הוא אומר שם שיראת שמיים זה לא יכול להיעשות בלי לימוד, נכון? בלי לימוד של התורה, זה לא יכול להגיע לידי יראת שמיים. זאת אומרת, אם אני אעשה אנלוגיה לזה, לרגש ושכל, זאת אומרת, לא יכול, אי אפשר להגיע לרגש של יראת שמיים בלי שכל. זאת אומרת, הרגש
כן, יש, תראה, אני אגיד לך. גם שם וגם בהרבה מקורות מסבירים שיש יראת שמיים שלפני ויראת שמיים של אחרי. גם שם בפרק הזה המהר"ל מסביר. כלומר, יראת שמיים זה יחס. איך אתה מתייחס ללימוד תורה? צריך גישה בסיסית. אתה לא ניגש ללימוד תורה מתוך גישה אוניברסיטאית. אז זה קודם כל חרדת קודש. עכשיו גם הלימוד תורה בעצמו בונה אצלך יראת שמיים. זה שני יראות שמיים. יש יראת שמיים שלפני ויש יראת שמיים של אחרי.
אבל יש ערך גם לתוכן של הדברים.
התוכן, בדיוק, מה בונה בלימוד תורה את היראת שמיים? ההפך, יוצא שהלימוד הוא לצורך יראת שמיים.
נכון.
אתה בא ללימוד מתוך יראת שמיים, וזה בדיוק מראה שלי, זה בדיוק מראה שהלימוד תורה זה לא אובייקטיבי. למה? כי כל המטרה של הלימוד, לעשות אותך יראי השם, לא לעשות אותך בעל ידיעות, נכון?
אוקיי.
זה בדיוק מראה ההפך
מה שאתה רוצה. הייתי אומר, זה משהו כמו רגש שכלי כזה. זאת אומרת, זה כן מבוסס על השכל, זאת אומרת, השכל בא פה להוציא לפועל, אולי משהו...
זה לא השכל, זה סגולת התורה מה שעושה את זה. אם אתה תלמד באוניברסיטה, זה לא יביא לך יראת שמיים.
סגולת התורה?
בטח. איך הלימוד עושה שאתה נהיה ירא שמיים? ואם אתה לומד אנציקלופדיה, אתה לא ירא שמיים. אם אתה אומר שהתכונה של הלימוד נותנת לאדם יראת שמיים, חוכמה אחרת היא עושה פעולה אחרת. חוכמת אדם תאיר פניו. היא מאירה איזשהו הערה על הנפש. אדם שהוא אינטליגנטי זה משהו אחר מאשר אדם פרימיטיבי, זה כן. אבל לא יראת שמיים. רק סגולת התורה היא מעוררת ליראת שמיים. זה עוד דבר. שם אתה תראה שם שלוש משלים של המהר"ל. והמשלים האלה מראים שהעיקר בלימוד זה לא מה שאתה אוסף ידיעות, אלא מה שהידיעות האלה הן בונות איזו תכונה פנימית. יש לזה ערך סובייקטיבי, לא אובייקטיבי.
אבל אז,
לכאורה,
אני הייתי אומר שגם חוכמות אחרות יכולות... להביא לאדם אם יש לו יחס בסיסי.
אבל אין לזה את התכונה הזאת. אין לחוכמות האחרות את התכונה.
לא, אם זה יחס של האדם לדבר הזה.
זה לא היחס, זה היחס, הוא רק מכשיר את הלימוד תורה. אז זה בא להפוקה שאם אתה ניגש ללימוד תורה בלי יראת שמיים, זה לא עושה שום דבר. הקדמה לתפארת, תראה באורות הקודש, פסקה הראשונה, בחלק א', פרק א', הזכרנו את זה בהקדמה לתפארת. מעריך בזה שם. אבל זה שייך לסגולת התורה. רק לדברי תורה יש ערך כזה, שכשאתה ניגש אליהם ביראת שמיים, בונים אצלך יראת שמיים. טוב, אז בואו נחזור. עכשיו נראה את הפסקה שלנו.
הרב, יכול במשפט, מה הבנו מפה?
הבנו מפה שהרגש הוא לא כזה דבר צדדי. הרגש הוא בעצם עומק הידיעה. הידיעה, כשהיא מתבססת היטב בליבו של האדם, זה נקרא לדעת. ולא לדעת את הדברים מחוץ לנפש. איך יודעים את זה בידיעה פנימית? הידיעה הפנימית הזאת כבר קשור לתחום של הרגש. של הרגשת הקדושה של הפסוקים, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
לא הבנתי, אנחנו מצד אחד אומרים שהידיעה האמיתית היא גורמת להשפעה לנפש. שזה בעצם כוח הרגש, בצד שני אנחנו אומרים שאנחנו כן רוצים...
לא, אנחנו רק אומרים שכל ידיעה צריכה להיות מושלמת על ידי ההפנמה שלה. זה שאתה יודע דברים זה תחילת העבודה. הסיום של העבודה בזה שזה נופל לתוך ה... גם דרך אגב, גם בלימודי חולש כאלה מושגים. ובפילוסופיה קוראים לזה נפל האסימון. כן, הביטוי הזה נפל האסימון, זה כשאתה לומד, 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 אתה לא יודע מה מתכוון על זה, פתאום טק. נכון? אבא שלך אומר לך, תעשה ככה. טוב, שמעתי אותך. אני אומר לך, תעשה ככה. אחרי 20 שנה, טוב, עכשיו אני מבין מה ש... לא הבנת מה שאבא שלך אמר. לא, נפל האסימון. סוף סוף, זה תפס את כל האישיות שלך. זה נקרא לדעת באמת. אחרת אתה לא יודע, זה נכנס מפה, יוצא מפה. כן.
בלימוד אדם צריך לתפוס אחרי כל לימוד, לשבת ולחשוב וכמובן.
לא, זה צריך להיות הגישה הבסיסית. אם זאת הגישה שלך, זה יקרה. לא צריך בעצבנות. אז הרבי חיים מוולוז'ין אומר שצריך לערב את הקו חומטין בתוך הלימוד. כל כמה דקות עושה חשבון, צריך מדי פעם להיזכר שאני לומד. לא יכול להיות שאתה נכנס לבית מדרש, נכנס, יוצא, כמו אולם ספורט. לא יכול להיות, חסר לו משהו, משהו... צריך רגשה של פחד קצת, שה... מה? כן. נכון. אז הנה, כשאנחנו מדברים על הרגש כתכונה בפני עצמה, זה דבר חזק מאוד. והרב מתרגם ואומר מה המשמעות של זה. וכאשר קרבת אלוקים במעשה ועבודה לאדם, הכוונה עבודה, כן, מעשה ועבודה, עבודה, כן, על מצוות ועל עבודת השם, אפשר לייסד רק על פי תכונה. עכשיו אתם מבינים מה זה הרק הזה? רק על פי תכונת הרגש. שהוא, הרגש, גם כן יציר כפיו של יוצר קול. אל תזלזל בזה. ויותר, לא רק שזה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אלא הקבלת האדם את קונו לפי ערכו בטעם הרגש, כשהאדם עובד את השם, מה זה לפי ערכו? עכשיו זה מאוד מובן לנו. מה זה לפי ערכו? לפי איך שזה מתקבל אצלו, זה שהוא לומד את הדברים ביראת שמיים, היא העבודה הרצויה שהרבה פינות התורה נוסדו עליה. אז לא נוכל להגיד את זה תמיד על לימוד גמרא. לימוד גמרא זה לא בדיוק ככה. לימוד אמונה יותר, בלימוד מוסר יותר, הרבה מפינות, ההפך, בלימוד גמרא יכול להיות שאם אתה תערבב את הרגש יותר מידי, זה ישבש אותך, כן? תהיה נחמן כזה, כל שניה תעצור, תתחיל להוציא יש, לומדים דבר השם, תתחיל לרקוד, ככה לא לומדים גמרא. לימוד גמרא צריך להיות בקור רוח, אחרת לא תוכל לחתוך את הסברות, לא תוכל... אז זה קצת בעיה. אז לכן הרב כותב כאן, הרבה פינות התורה, לא אומר הכל, הרבה פינות התורה נוסדו עליה. ולכן נאמר בהשגת אדון הנביאים, גם משה רבנו, מה הייתה ההשגה שלו? וראית את פני, את אחוריי ופניי, לא, מה הכוונה לא ראית את פניי? מה זאת אומרת שמשה לא יכול לראות פניו של הקדוש ברוך הוא? שגם ההשגה של משה, שהיא יותר מכל ההשגות, היא לא השגה אובייקטיבית. כי האדם באשר הוא אדם לא יכול להשיג את אלוקים. אין דבר כזה. זה שאתה בן אדם, אתה ייצור כזה שהידיעות נודעות אליך בצורה אחרת. אי אפשר לדעת. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו דבר רע, לפי מה שהרב מסביר פה. הוא אומר לו, אתה בן אדם, וגם השגת משה רבנו זה השגה חזקה מאוד, שיושבת בעומק הנפש. את כמו איך משה קדוש, מזה שכל כולו תורה. כן?
אז מה זה הספק לה?
אז פעם צריך אולי בסדרים אחרי זה ללמוד את החצי השני של הפסקה, הרב מסביר שם. אתה רואה אבל שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פניי לא יראו. משה רדת פניי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, נו, אתה רואה שזה יש גבולות לידיעה של משה. מה משה תפס? איך הוא הבין את העולם, את המציאות? אחרת מאשר אנחנו, אבל בכל זאת, זה לא היה משהו על אנושי, כמו מלאך. כן.
האישה מגיעה אוטומטית
להבנה עמוקה? האישה מגיעה אוטומטית, תכף נראה מאיך האישה תופסת את הדברים. סבלנות. כן.
לגבי הלימוד גמרא. כאילו, לכאורה, אני צריך
להבין,
לכאורה לא יכול להיות
שהלימודים
מותק
מהמקום
הזה. כאילו, בעצם
כשאדם
מוצא משהו
שנוגד את ה... תגיד לי, אתה לומד גיטין, אתה רוצה
להיות קשור לזה? אתה לא רוצה להיות קשור לזה. אני מוצא משהו לא מוסרי בלימוד, אני רוצה להבין למה. זה מה שאני
אתה רוצה להבין שאתה מוצא משהו לא מוסרי בלימוד גמרא.
אני רוצה להבנה שלי, אני חושב שפה משהו, לכאורה, אני חושב זה... אני אומר, אז רגע, אני לא מבין את זה. יש פה אמת. שאני לא, בצורת צורת חיים שאני חי עכשיו, אני לא חי אתם. אז אם מתוך זה גם באה לי השאלה.
בסדר, אבל אז הפסקת ללמוד גמרא. חבות עכשיו יושב ומחכה לך עד שתגמור לחשוב. ככה לא לומדים גמרא.
מה הכוונה?
זה לא שייך ללימוד גמרא, מה שאתה עכשיו אומר. אתה עכשיו אומר, צריך ללמוד, זה צריך להעביר למחלקה של לימוד אמונה. זה, תשאיר את זה אחרי צהריים.
קשה לי מה שרשום שם.
מה?
יש אנשים באמת לומדת ככה.
זה נכון שזה באמת...
זה קיים.
זה בעייתי, כן.
אבל אם אתה לא יכול להתעורר לשאלה בעצם...
מתעורר לו, אבל הוא דוחה את זה כרגע.
לא, אני מבין, אבל בנקוב החוק, כשהוא מבין משהו בצורה עקומה, אז זה לא נובע לו מתוך הזה, אבל מתוך תפיסת חיים בעצם רגש. ובעצם זה שהוא בעצם מביע את הדבר הזה, אז יש אפשרות לתקן את זה, יש אפשרות לשנות הגמרא. בצורה אובייקטיבית שאתה עושה את ההשפעה הנכונה. אבל אם הוא לא פועל על פי זה, הוא פועל על פי מוסכמות של שכל מנותקות למשהו, אז הוא לא פועל על זה. זאת אומרת, גם פה יש רגש.
מה, בזה שאדם רואה סוגיה בגמרא שמפריעה לו, אז זה רגש.
מה שמפריע, שהוא...
לא מזדהה איתה.
לא שלא מזדהה. לא, גם לא שייכת
אליה. שהוא מנותק ממנה.
לא, אני מתכוון שהסברה נאמרת, הוא לא... מה
הבסיס
שלה? אז הוא בעצם, הדברים שנאמרים שם, הוא לא מבין אותם, זה לא... נגיד יש דין, הוא רואה דין, שלא מבין אותו,
אתה אומר...
זה מה שמצטייר לו
מוסר. מהצד המוסרי?
זה מה שמצטייר לו מוסר עכשיו, במצבו הקטן שלו, הוא רואה פתאום הלכה שונה. אז...
בסדר, אז...
השאלה שתנבם ותברר לו בעצם, היא נובעת מתוך מה שהוא רואה עכשיו את המוסר, מתוך חיבור שלו לאמת.
נכון.
ובעצם מה שישבור לו את ההבנה הזאת ויבנה לו הבנה חדשה, זה רק בגלל...
אז מה אתה אומר? מה עושים כשלומדים דבר בגמרא ואתה קשה לך מבחינה מוסרית?
אני מנסה לומר שגם הרגש נמצא שם.
זה לא נמצא, זה לא נמצא, ההפך, אם אתה שואל את עצמך כאלה שאלות, אז זה משבש את הלימוד השכלי שלך.
למה? אבל בעצם כשאני רואה דין, כתוב על האישה כך וכך, בזאת
אומרת. אז מה אתה עושה עכשיו?
אז אני אומר, רגע, למה זה ככה? למה האישה היא ככה?
ככה אתה אומר, ככה אתה אומר לחברותא שלך?
אני שואל.
אתה לא אומר לו, כי זה בדיוק, זה לא לימוד גמרא מה שאתה אומר.
אני לא אומר את זה, נכון, אני לא אומר את זה.
אתה לוקח את זה אחרי צהריים, לומד זה מונה שמברר את המקורות. כי זה לא שייך לתהליך של לימוד גמרא. לימוד גמרא הוא לימוד שכלי שלא מברר את עומק המוסר שבזה.
אני לא שואל על האישה.
לא על האישה, עליך. כשאתה לומד, אתה לא מערבב שאלות מוסריות.
אני לא מערבב, אבל נכנס
שם. נכנס, אז זה שיבוש. כי זה בדיוק ה... כי התהליך השכלי לא עוסק בשאלה מדוע זה ככה.
אבל זה גמרא לא משנה את האדם, כי אין קשר אליה.
היא משנה את האדם בצורה סגולית. זה לא קשור למה שאתה מפנים או לא מפנים. לימוד גמרא זה לימוד יותר קר. הוא לימוד ככל שאתה מתעלם יותר מהתוכן המוסרי של הגמרא, ככה אתה לומד יותר טוב. בדיוק הפוך. הבנת את זה? מי שיותר רגשי, קשה לו ללמוד גמרא. אתה יודע, הרי היה אומר שהקושיות שלנו על הגמרא זה הקליפות. אם היית רק שיחי, איך הכי ללמוד? אני פעם למדתי את זה, לא יודע מה אמרתי לכם, פעם למדתי את זה מספר שקראתי על אישה אוטיסטית. היא מתארת מה קורה, היא יודעת לדבר, הכל בסדר, היא אפילו למדה באוניברסיטה, אבל היא אוטיסטית. מה זה אוטיסט? אדם שלא אינטראקציה חברתית. הוא לא קורא פרצופים, הוא לא קורא רגשות, הוא לא... הוא רק נפגש עם המילים, אה? כן, רק עם השכל, אין לה... הזכרתי זה בשיעור הקודם. לא זוכר אם הזכרתי. היא אומרת למשל, היא קוראת את הספר רומאו ויוליה, נכון? סיפור אהבה. היא אומרת, היא לא יודעת מה הם רוצים. מה הוא רוצה, מה היא רוצה. אדם רוצה משהו, הוא אומר, תביא לי 5 שקל. לא רוצה להביא לה 5, זה מבינה. אבל כל סיפור אהבה זה הכל מתחת לשטח. אם אין לך אינטראקציה חברתית, אתה לא יודע מה קורה שם, נכון? יש מילים, הוא אמר, הוא עשה, הוא זה, זה, אבל אצלך נולדת בהרגשה, כל הספר, כל ספרות זה הרגשה. ספרות זה רגש. מה זה רגש? אם אתה תיקח את המשפטים אחד לאחד, לא יצא לך כלום. אם אתה תקרא את זה עם הרגש, אז הרגש ייבנה לך, נכון? אז היא אומרת, אחד הדברים שהיא מספרת, היא אומרת, היא מהנדסת, לא משנה, היא מהנדסת של מכונות. היא אומרת שהיא בונה את המכונה בראש, מפעילה אותה בראש, שמה את הגלגלים, שמה את הרצועות, הכל, מפעילה אותה. היא רואה, אם יש תקלה, היא רואה איפה יש תקלה, היא מוציאה את החלק, שמה חלק אחר, עד שזה מסתדר לה, ניגשת לשולחן הסרטוטים, וזה יוצא לפועל, לא צריך לעשות שום ניסוי, הכל בסדר. אז היא מנסה להסביר למה אצל האנשים הרגילים זה לא ככה. היא אומרת ככה, אתם מלאים רגש. עכשיו שאתה הולך לתכנן מכונה, אתה קודם כל חושב על הפרס נובל שתקבל, על האבא במשכורת שתקבל, על אשתך שרבה איתך היום, על זה שהבוס כבר מזמן רוצה להעיף אותך, והנה סוף סוף תוכיח לו שגם אתה... כל הרגש הזה משבש אתכם. היא אומרת, אני אין לי את זה, אז אני עובדת נקי. אתה מבין? השכל, כדי לעבוד טוב, אסור לו לשאול את השאלות האלה. יש שאלות של השכל, השאלות של השכל זה שאלות כמותיות. כמה, מה ההבדל? שאלות מוסריות זה למה? בשביל מה? זה שאלות שהפילוסופיה עוסקת בהן, לא השכל.
אבל הדינים הם מבוססים על זה.
הם מבוססים, אתה לא עוסק בזה בלימוד. בסדר. אז זה, זאת אומרת, אני מסביר, אני רק אומר, התהליך של לימוד גמרא הוא תהליך שכלי נטו. ככל שאתה יותר תתרחק מהשאלות המוסריות, ככה העבודה השכלית תעשה הרבה יותר טוב. רק נסיים את הפסקה. אז לכן, הקבלת האדם את קונו לפי ערכו בטעם הרגש, היא העבודה הרצויה שהרבה פינות התורה נוסדו עליה. לכן אמר בהשגת הנביאים, וראית את אחורי פני לובה, אלא למאן דאמר זנב, מהי אחור וקדם צרתני. אז אתם רואים שגם אם השכל, למה הרגש הוא פרצוף? כי הרבה רוב האדם זה הרגש הזה, זה למאן דאמר שהוא פרצוף. אמנם אם תהיה יצירת הנפש המיוחדת לכוח האישה הפיוטית והציור, המכונן ברגש, רק נובלות ותולדות נחלשת מרום השכל, כלומר, אבל למאן דאמר השני, הרי זה השאלה של הגמרא, אלא למאן דאמר זנב מהי החור והקדם צרתן. אין לתאר את היצירה האנושית מצד השכל והרגש בשם החור והקדם. כי לפי הווריאציה הזאת, כנראה שהרגש הוא פחות חשוב. כי אם יצירה אחת שלמה בעלת מעלות עליונות ומעלות שפלות, הרי למאן דאמר זנב מה הכוונה? הרגש זה איזו חולשה של האישיות. אז אצל האישה בנו את זה בצורה כזאת שזה אצלה היא העיקר, אצל האיש זה השכל. אז אי אפשר להגיד איזה שני פרצופים, מה שניים, יש פה אחד חזק ואחד חלש. לכן, כי אם יצירה אחת שלמה בעלת מעלות עליונות, מעלות שפלות, כרך ראש ורגליים. אמנם האחור והקדם עומדים במערכה אחת, כשאתה אומר אחור וקדם, אתה מתכוון לומר ששניהם הם, גם שזה אחד אחורי ואחד קדמי, אבל הם עומדים במערכה אחת, שניהם כוחות חזקים מאוד, יש להם עוצמה בפני עצמה, וכל אחד שלם בכוחו העצמי. מה נשאר לנו עכשיו? להסביר למאן דאמר שהרגש זה זנב, למה את הערך של הרגש. את הערך, מה, אז מה, איך בכל זאת אפשר להסביר את הרגש, את היצירה הזאת? אז את זה אנחנו נסביר בעזרת השם, אנחנו נדלג בפעם הבאה לקוף צדיק וב.